שבנו אליכם. עניין אחר שרצינו לעסוק בו הוא נושא שהתעורר בימים האחרונים, ולפיו פורסם כי פרקליטות המדינה תזין שיוך מגזרי לנאשמים. הדבר עלה בעקבות דור פנימי שמזהיר כי קיים איזשהו חשש מהחתמה של פלחי אוכלוסייה מסוימים, המכת השסעים החברתיים בישראל ומהטיית הנתונים שיאספו. הייתי חושב שהמרואיין המתאים ביותר לעסוק בו בעניין הזה נמצא איתנו כעת על הקו, עורך הדין אורי קוב, שלום לך.
אני מקווה שומעים אותי כמו שצריך. שומעים. אני שומע אותך קצת מוזר.
שומעים אותך עכשיו מצוין, אתה שומע אותנו?
אני שומע אתכם, כן. אני שומע פחות טוב, אבל אם אתם שומעים טוב, הכל טוב.
אוקיי, אז עורך דין אורי קוב, בכיר לשעבר בפרקליטות, אנחנו מודים לך שאתה איתנו. מה דעתך לעניין הזה? אני חושב שזה פעם ראשונה שהנושא הזה עולה, לפחות בתקשורת, להזין שיוך מגזרי לנאשמים. עד כמה שזה יישמע הזוי.
אז תראו, שיוך מגזרי לנאשמים הוא עניין באמת שיכול ליצור עוד דומות, וצריך להיזהר עם זה. מצד שני, ברור לי לחלוטין שהדבר הזה נעשה מתוך כוונות טובות. היינו, לראות באיזה מגזרים יש בעיות מסוג כזה או אחר, איפה יש, סליחה, הרשאות, כן? או גם חקירות. יש לנו גם תיקי חקירה, גם כתבי אישום. כשבמדינת ישראל אתה יכול לראות איפה, איזה תיקים נחקרים, מה מוגש, איזה הרשאות יש וכולי, ואנחנו יודעים שיש באמת שינויים בין אוכלוסייה אחת לאוכלוסייה אחרת. עכשיו, יש תופעה ידועה, פחות מדוברת, אוקיי? שתי תופעות, נקרא לזה. תופעה ראשונה, שיש באמת מגזרים שיש להם סוגים מסוימים של עבירות יותר מאשר מגזרים אחרים, אוקיי? הדבר הזה הוא ידוע, אם אתה תיגש לכל תובע או לכל שוטר, הוא יגיד לך, הוא ידע להגיד לך באופן אמיתי, איזה סוג עבירות יש במקומות מסוימים, אוקיי? או מגזרים מסוימים. אז וזה דבר ששווה להכיר אותו, כי הוא מאפשר לך לגשת אחורה ולעשות טיפול, בהתאם לטיפול מונע, נקרא לזה כך, אוקיי?
השאלה אם המטרה היא מטרת טיפול מונע, כמו שאתה מציין, או, ופה החשש, שההפליה תבוא לידי ביטוי בשפיטה עצמה. כי אם שופט ידע, למשל, על איזשהו מגזר שיש בו X הרשאות ב-Y עבירות מסוימות, אנחנו לא נוכל לצפות לשיפוט הוגן.
אבל אני חושב שזה כמעט הפוך, וזה מביא אותנו לנקודה השנייה שהתחלתי לדבר עליה. יש שתי תופעות שידועות ומוכרות בקרב מי שעוסק בתחום אכיפת החוק. אחת מהן זה שיש מגזרים שעוברים עבירות מסוימות יותר ממגזרים אחרים, כן, נקרא לזה כך.
כן.
ואני לא רוצה פה כבר ליצור איזשהו עליהום, אבל למשל, הדבר הזה כבר עלה בעבר, תחום של עבירות מין בתוך המשפחה, אז אנחנו יודעים שיש חלוקה עם בולטות למגזרים מסוימים.
או סוגיות של כבוד המשפחה גם, כן, אלימות על כבוד המשפחה.
עבירות אלימות, כבוד המשפחה, עבירות אלימות בכלל, עבירות שחיטה, כל מיני דברים שמאופיינים, נקרא לזה סקטוריאלית, גם בתוך סקטורים, גם בתוך מגזרים וגם בין מגזרים וכו'. עכשיו, יש תופעה שנייה שהיא גם כן מדוברת, גם כן ידועה, ושווה, ואפשר יהיה באמצעותה אחר כך לעשות איזשהו פילוח, וזה שיש טענה לאפליה בענישה, אוקיי?
כן.
יש מספר טענות לאפליה בענישה, למשל יש טענה לאפליה בין יהודים וערבים, יש טענה באפליה בין נשים וגברים, ובין מגזרים שונים, והטענות האלה, בוא נגדיר את זה ככה בעדינות, הן לא בלתי מבוססות, אוקיי? הם לא בלתי מבוססות.
על זה אגב אני חושב שאין חולק. אין חולק על הביסוס של הטענות. השאלה רק למה...
אז גם בעניין הזה דווקא יכול להיות, דווקא בעניין הזה יכול להיות, שהפילוח המגזרי הזה, שאגב אני לא חושב לרגע שאפשר יהיה שהוא לא יפורסם. כלומר, מי שחושב שזה יוכל להישאר נחלת הפרקליטות בלבד, וזה כאילו לא יגולה לציבור, הוא חי בלעללים. אוקיי?
כן.
לכן צריך להקפיד מאוד כשעושים את הדבר הזה, שכשבן אדם, ראיתי שמישהו אומר שאתה לא יכול, נניח אני לא רוצה שתאפיין אותי, מה זה אתיופים נניח?
נשאלת השאלה בכלל איך מאפיינים, עוד לא נגענו בסוגיה הטכנית הזו, כן.
נכון, אבל ראיתי שבאפיון שמדובר על חרדים.
נכון, שזו גם שאלה קשה, איך מאפיינים חרדים, כן.
כן, מה זה חרדי, ולהבדיל מה זה אתיופי, אתיופי זה אחד שהוא יוצא אתיופיה, זה אחד שהוא שחום אור כשהוא דור שלישי, זה אחד שהוא מה שנקרא
השתייכות קהילתית, מקום מגורים.
הדבר הזה סופר רגיש.
כן.
ולא רק שהוא סופר, גם אם אתה לא נכנס לתוך הרגישות הזאת, כן? אתה מפעיל כלים כביכול אובייקטיביים, כן? יש אנשים שלא רוצים שתאפיין אותם. עכשיו, אני לא יודע אם יש להם איזה זכות מוקנית, אבל זה דבר לשים לב אליו. שהדבר אחד בטוח, בן אדם יכול לדרוש שהמידע הספציפי לגביו לא יצא לעולם. קרי, אני לא רוצה שתאפיין אותי כחרדי, אני לא רוצה שתאפיין אותי כאתיופי, אני לא רוצה שתאפיין אותי כמוסלמי, לא יודע מה, זה באמת, אל תתאג אותי מה שנקרא. עכשיו, אבל בוא נעזוב רגע את הנקודה הזאת ונחזור רגע אחורה. אתה אומר, אתה פוחד ששופט יראה חרדי, תגיד, הוא חרדי, הוא אשם.
או לא דווקא הוא חרדי, הוא אשם. הוא חרדי, אני יודע מה הנתונים שפורסמו בעקבות הדוחות האלו שיפורסמו בעתיד.
נכון, אבל...
אני צריך להיזהר, או הפוך, אני צריך לשפוט.
אבל כאן אני חושב שזה דווקא יפעל להזרה עצמית של האנשים. כלומר, כשכולם ידעו שנניח מרשים המון חרדים בעבירות מסוג X, אוקיי? אז אתה יודע שיש טענה כזאת, ואתה יודע שעכשיו אולי מישהו יטען שאתה עושה את זה, שרשת בגלל אותה הטעיה מוקדמת שיש לך. אני חושב שרוב השופטים יהיה לזה אפקט מצנן, לא אפקט של... כי אף אחד לא באמת חושב שבגלל שאתה חרדי, בגלל שאתה אתיופי, בגלל שאתה, אני לא יודע מה, יש לך, אתה עשית איזושהי עבירה. לכן אני חושב שהוא יגיד לעצמו, שאני לא יהיה פה עכשיו עוד אחד שככה ידיק עלה על ההדק, כי אני רואה אתיופי, ויגידו, הנה רואה אתיופי, שהשופט מרשיע בקלות.
אתה אומר, אוקיי, חושב, כי עלו דעות, חושב... זה נקודה מעניינת מה שאתה אומר, כי באמת עלו דעות שאומרות, זה בכלל לא בשלב הנכון, זאת אומרת, המידע הזה אולי חשוב, לאי אלו מקבלי החלטות, אבל לא לפרקליטים מהפרקליטות. זאת סוגיה חשובה למקבלי החלטות ביחס לאיזושהי אפליה מתקנת בשלב שלפני העבירה, לבדוק מה השורשים שלה.
לכן, מה שאני חושב שהפרקליטות עושה פה, זה אוספת מידע לצרכים חיצוניים, לא לצרכים פנימיים. אני לא חושב, כי הפרקליטות היא לא גוף אכיפה, במובן הרגיל, היא לא גוף חוקר, היא גוף מלווה חקירות, היא אפילו לא כל כך גוף יוזם חקירות, אבל היא יכולה לתת את המידע הזה למשטרת ישראל. היא יכולה לתת אותו לגופים סוציולוגיים חברתיים. היא יכולה אפילו לשקף אותו לשופטים, ולהגיד להם, תראו, בעבירות האלה, מוגשים 80% כתבי אישום נגד אוכלוסייה כזאת וכזאת, אחוז ההרשעה שם הוא 90%, ועוד שאחוז ההרשעה נגד ה-20% האחרים הוא 40%, בצורך העניין.
וכשמחברים את האחוזים, סטטיסטית אנחנו...
וזה אומר לבן אדם, שימו לב, אתם, יש לכם אולי איזה הטעיה. עכשיו, אגב, זה לא אומר שיש הטעיה, כי מאוד יכול להיות, אנחנו יודעים, בין אוכלוסיות יש גם איסוף ראיות שונה בגלל התנהגות שונה של אוכלוסיות, אוקיי? ועדים מתנהלים באופן שונה, במגזרים שונים. יש כל כך הרבה הבדלים, באמת זה הרצאה שאפשר לדבר עליה שעות, אבל כל מה שאני אומר זה, שיכול להיות שהדבר הזה ייתן הערת הזרה כפולה לגורמים כאן במערכות השונות. אחת, זה שידעו שלכאורה סוגים מסוימים עבירות, יש להם נטייה יותר להיות מבוצעות, במגזרים מסוימים, ואז אתה יכול לעשות שם חינוך, ואתה יכול לעשות שם מניעה. עכשיו, שוב, במניעה, יש לזה הפוך על הפוך, כי אם אתה בא למנוע, אוקיי, אתה גם תתפוס יותר.
אתה תתפוס ותיטיב.
זה כאילו, בטח שיש יותר.
תיטיב בטווח הארוך עם, עם הפלח אוכלוסייה הזה, אבל, ומן הצד השני.
נכון.
ומן הצד השני.
נכון. אז, הצד השני זה נותן באמת את אותה, את היכולת לרשויות לבוא, ובאמת לעשות את אותה אכיפה המוגברת, כדי לעזור, לא כדי
לנחות
לדפוק, נכון? ולעשות לעסוק בחינוך, ולעסוק במניעה שהיא לאו דווקא אכיפתית חקירתית, וכמו שאמרתי, גם למערכת עצמה, שלא תהיה עם שפיטה מוקדמת, וגם תיזהר יותר, אם היא תגלה שיש לה אחוזי הרשעה, למשל מאוד מאוד גבוהים, באוכלוסיות מסוימות, ואו, כמו שהזכרתי קודם, את נושא הענישה. ברגע שיש לך את הפילוח הזה,
אתה
יכול לפלח ענישה בין נשים וגברים, בין ערבים ליהודים, בין חרדים לרוסיה. יש לך פתאום תמונה של הביג דאטה, והביג דאטה הזה יכולה לעזור לכל מי שמתעסק כאן בדברים האלה לחשוב.
אנחנו נסתפק באופטימיות הזאת, עורך דין אורי קור, ואנחנו מודים לך כי...
אני לא יודע מבחינת האופטימיות, לאיזה כיוון זה ייקח, איזה חיובי או שלילי.
אני אופטימי.
אני רק יודע, נכון, אני רוצה להיות אופטימי, אני רק יודע שהדבר הזה נעשה כמובן מתוך כוונות טובות, זה ברור לגמרי, ומתוך רצון לעזור, אוקיי, למנוע אפליה ולעזור בתוך אוכלוסיות שונות, למנוע או לשפר, אוקיי, את המניעה של תופעות מסוימות שאולי קיימות בהן יותר.
נקווה שכך יהיה.
וצריך לברך את המערכת על הצעד הזה, אבל צריך מאוד מאוד להקפיד שהדבר הזה נעשה באמת, באופן שלא פוגע באוכלוסיות, ולא מתייג אותם.
אנחנו תקווה. עורך דין אורי קורב, תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות.